סייעתא דשמיא, ילמד בדף היומי, מסכת בבא קמא, דף ס"ט, ואנחנו נמצאים בדף ס"ט עמוד א', ארבע שורות מלמעלה. גופה, אמר רבי יוחנן. אז אמרתי אתמול, בדיוק אמרתי אתמול בסוף השיעור, אני אעשה סיכום קטן כזה, רק בקיצור, מה שיצא עם הדעות. אז למעשה נעשה את זה ממש בקיצור. התחלנו את הסוגיה שאין הגונב אחר הגנב מתחייב כפל. אז התחלנו לנושא של איוש. כי אם אני אומר דוגמה שאיוש קונה, אז אם הבעלים מתייחשים, אז יוצא שעכשיו הגנב קנה את זה. אם הגנב קנה את זה ועכשיו הוא הולך לטבוח או למכור, אז שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר. בקיצור, יש מלא נפקי מינות בזה. ואז מבחינת אם יהיה גנב שני. אז מה שסיכום יוצא, אמרנו מחלוקת אם איוש קונה. נשארנו מחלוקת רף סובר שאיוש בלבד קונה. אחרים חולקים עליו, אחר כך הבאנו אותו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש סובר כמו רב, גם כמשיטת רב, שאיוש לבד קונה, רבי יוחנן חולה. עכשיו, איוש פלוס שינוי רשות, אז זה לוודאי, אחרי שהיה איוש בעלים, ואז הגנב הלך ומחר את זה למישהו אחר ובלי רשות, איוש פלוס שינוי רשות, ברור שזה ביחד קונה לפי כולה אלמה. אחר כך שינוי רשות בלבד, בלי איוש, לפי כולה אלמה לא קנה. ואז אמרנו שאם אתה עושה שינוי מעשה, אז לפי הלכה אנחנו פוסקים כמו בית הלל. זאת אומרת, אם אתה הולך ואתה שוחט, זה נקרא שינוי מעשה. אז אנחנו פוסקים להלכה, כל התנאים, רוב התנאים חוץ מאחד, כבר נראה, כולם סוברים ששינוי מעשה בלבד קונה. בית שמאי סוברים ששינוי מעשה לא קונה, ואז כל הסוגיה התחלנו אתמול, הגענו למחלוקת שאיוש קונה, איוש לא קונה, ואז הבאנו למלא נפקמינות, מלא דוגמאות, שיוצא בין המחלוקת אם איוש לבד קונה או איוש לבד לא קונה. ואז התחלנו את תוך כדי הגענו לשיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן התחיל, ואנחנו עכשיו מיד נתחיל פה בפנים בגמרא, חבל על הזמן, אז בואו נתחיל ארבע שורות מלמעלה, גופה. פה הגענו אתמול, ואנחנו נגיד פה, עכשיו תשמעו מה שלמדנו אתמול רבי יוחנן. גופה, אמר רבי יוחנן, מהי הדין גזל ולא נתייאשו הבעלים? בן אדם גנב וגזל זה אותו דבר, בקיצור, והבעלים עוד לא התייאשו. אז כתוב פה שרבי יוחנן אמר, שניהם אינם יכולים להקדיש. עכשיו, אם בא למישהו מהם, בא להם להקדיש את החפץ הזה להקדש, אז לא הבעל הבית, זאת אומרת הנגנב, הנגזל, ולא הגזלן, שתיהם לא יכולים להקדיש את זה. למה? אומר רבי יוחנן, פשוט. זה, הגזלן לא יכול להקדיש לפי שאינו שלו. הרי פה מדובר שהבעלים עוד לא התייאשו. אם הבעלים כבר התייאשו, אז עוד פעם ניכנס למחלוקות שלמדנו אתמול. אבל פה מדובר שלא התייאשו, אז זה גלק, אז ברור שהגזלן לא יכול להקדיש את זה, כי זה לא שלו. אני לא יכול ללכת להקדיש משהו שלא שלי. וזה הנגזל, הבעל הבית האורגינל, למרות שזה עדיין שלו, כי הוא עוד לא התייאש, הוא לא יכול להקדיש את זה, למה? לפי שאינו ברשותו. כי איפה זה נמצא עכשיו אצל הגנב? אז יוצא שכרגע אף אחד לא יכול ללכת להקדיש את זה. ככה אמר רבי יוחנן, למדנו אתמול בברייתא.
מגיע... רגע, לפי הזה יוצא... כן. זה יכול להיות? אם אני הפקדתי עכשיו דבר של מפקיד, ושלי, אני יכול להקדיש או לא יכול להקדיש?
לא, כי זה לא ברשותך.
אבל זה לא... מי שהקדיש זה לא שלי?
זה שלך ולא ברשותך, זה בדיוק אותו רעיון פה.
אתה חושב שגם שם?
סמכת את היום.
אוקיי.
מה?
אתה חושב שגם שם זה אותו דורס לא מחלוקת כאן?
ברור.
אני הבנתי שרק בגזלן, יש כאן ככה גמרא, תגיד אחר כך, אבל אני לא
חושב שזה חמלך, למה תדייק? מה פתאום, אותו דבר, אם פה זה אותו רעיון, למה אותו דבר? לא יכולים... הרגע שבא ברשותי, לא חייבים, כן, בוא נתקדם. מגיע הגמרא, ככה רבי יוחנן אמר, שואלת הגמרא, עכשיו תזכירו, שימו לב, כל הדף הולך להיות סביב רבי יוחנן הזה, וזה משהו פשוט, רק תחזיקו ראש, הכל קל והכל פשוט. שואלת הגמרא כזה שאלה, ומי אמר רבי יוחנן, אחי, האם אמר רבי יוחנן את ההלכה ככה? ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר, שההלכה כסתם משנה. איפה שיש לך משנה, שהמשנה כתבה את הדין בלי שם של תנא, זה נקרא סתם, אז רבי יוחנן אומר, תמיד תפסוק הלכה כמו הסתם משנה הזה, תמיד הלכה כמו סתם משנה. ותנן. יש משנה במסכת מעשר שני, פרק ה' משנה א', כתוב שם ככה במשנה. כרם רווי. מה זה כרם רווי? כרם רווי כבר דיברנו על זה מלא פעמים. כתוב בתורה שם, אני לא זוכר את הפסוק, הפסוק מתחיל שם ששלוש שנים מרלתם עולותו לא יאכל. ואז כתוב, בשנה הרביעית כתוב שם, יהיה הילולים קודש להשם. פה אנחנו לומדים שאפילו שנה הרביעית שזה יוצא מכלל עורלה, עדיין אתה צריך להתנהג עם הפירות האלו כמו מעשר שני. שלאכול את זה רק בירושלים, ואם אתה לא יכול, אתה יכול לבדות את זה ואז נעלות את הכסף לירושלים. פה כתוב כרם רווי, יש מחלוקת בכמה מקומות, האם גם נטע או מים בשאר אילנות גם או לא. אבל מה שפשוט לנו גלת, שבכרם זה לפי כולה על מה יש רווי. נטע זה מחלוקת, על כל פנים כרם רווי זה גלת. בקיצור, יש משנה שם במסכת מעשר שני, שכרם רווי היו מציינים אותו בגזוזות אדמה. היו הולכים, היית עושה סימן שהכרם הזה של רווי, היו מציינים אותו במעלו, היית שם מחיצות כמו שהיום אתה שם, היו מציינים אותו בגזוזות אדמה. מה גזוזות אדמה? רגבים של אדמה. עוד דקה נראה בגמרא סמך ת' עמוד א'.
סמך ת' זה ספרדי טוב.
טהור.
טהור.
העיקר הכל בחיוך. אז על כל פנים, העיקר שהוא שם לנו חיוך פה. אבל אני רוצה לכבוד שתיכם, אני רוצה כן עכשיו, סליחה, למרות שאנחנו מול מצלמה והכל, צריכים עדיין לחזור לשתיכם, להגיד בדקה מה אני עושה פה. אנחנו סיכמנו בתחילת השיעור מה שאמרנו כבר דעת היהודיה מאתמול, ואז התחלנו עכשיו נושא חדש. מה הנושא? שאתמול הזכרנו תוך כדי שרבי יוחנן אומר, אלירן, שבן אדם גוזל מוצר, והבעלים עוד לא התייאשו. אז עכשיו אם למישהו משתיהם, הבעל הבית האורגינל, זה נקרא נגזל, הגזלן, אם הם רוצים פתאום להקדיש את זה להקדש, שתיהם לא יכולים להקדיש את זה. למה שתיהם לא יכולים להקדיש את זה? הבעלים לא יכולים להקדיש את זה כי זה לא ברשותו. כי עכשיו זה אצל הגנב. והגנב לא יכול להקדיש את זה כי זה לא שלו. אני לא יכול להקדיש משהו שלא שלך. עכשיו, אם הבעלים התייאשו, עמדו אתמול מחלוקת, אם יוש לבד קונה, אמרנו רב, רבי יוחנן מול ריש לקיש, זה מחלוקת. פה מדובר, גזל ולא נתייאשו, שתיהם לא יכולים להקדיש. מי אומר את זה? רבי יוחנן. עכשיו, מה החידוש? שאני לא יכול להקדיש דבר שלא שלי, זה ברור. החידוש פה, שאפילו שלי, אם זה לא ברשותי, זה חידוש שרבי יוחנן אומר שאי אפשר ללכת להקדיש את זה, זה חידוש. עכשיו מגיעה הגמרא ושואלת שזה לא, שיש לנו פה קושייה שאנחנו הולכים לראות סתירה בין רבי יוחנן לרבי יוחנן. למה? אז התחלנו. דבר ראשון, רבי יוחנן אומר בכל מקום הלכה כסתם משנה אביו. איפה שיש משנה ואין לך שם של מי שאמר את זה, תנה, אז הלכה כמו המשנה הזאת. ואז כתוב במשנה במסר שני פרק ה' משנה א', כתוב שם ככה, כרם רווי, פה הגענו, אני עוד פעם חוזר, פעם שנייה, כרם רווי היו מציינים אותו בגזוזות אדמה. כרם רווי זה נקרא בשנה הרביעית, כן, כתוב בפסוק, בשנה הרביעית זה כמו מעשר שני, היו צריכים לאכול את זה בירושלים. אז עכשיו אתה היית רוצה להודיע לכל אנשים שעוברים שם בדרכים, שידעו שהדבר הזה אסור לך להכניס עכשיו לפה פה מחוץ לירושלים, חייבים לאכול את זה רק בירושלים. אז היית מציין אותו בגזוזות אדמה. עכשיו, מה אתה נכנס אליי לחצר בלי רשות? אני צריך לעשות את זה. אם זה אצלי, אני צריך לסמן לך. אז עוד דקה, תחכו עוד דקה בהמשך של המשנה. זה נראה באמת שיש מחלוקת. רבן שמעון בן גמליאל באמת אומר שמדובר פה רק בשנת שמיטה. שבשנת שמיטה הכל פתוח אצבעת בגינה. אז אני אומר לו, פה אתה צריך לשמור מחג, זה נראה עוד דקה. אז כתוב שם, כרם רווי היו מציינים אותו בגזוזות אדמה, שהיית שם פיסת רגבים של אדמה סביב הגבולות. עכשיו, מה הסיבה שפה היו שמים גזוזות אדמה? אז אומרת הגמרא, סימנה, הסימן הזה היה כאדמה, להראות שהכרם רווי הוא בדיוק כמו אדמה. שמה אדמה? כמו אדמה אי כהנה מיני. אדמה, אם אתה תשקיע באדמה, תעשה חרישה, זריעה, ואז פתאום בעזרת השם יצא פירות טובות. אנחנו עכשיו חודש שבט עוד מעט, פירות טובות. אז אף אינמי, גם הכרם הזה זה רמז שזה לא סוף עולם, זה לא כמו עורלה שאין סיכוי לאכול ולא תמנו בשלוש שנים. זה לא סוף עולם. אם תאכל את זה בירושלים או שתבדה את זה בדמים ותקנה עם הכסף, תוכל. אז אפי נמי, כי מפרקה, אם תבדה את הכרם רווי, שר אלי תנועי מיני. אז זה הרמש, היו מציינים אותו עם אדמה. ממשיכה המשנה שמה במסכת מעשר שני, וזה לא יאומן, אלירן, אתה לא הגעת שבוע שבת לשיעור, אבל אנחנו נמצאים בעין יעקב בזרעים, סיימנו ברכות, ואז יש שם קצת משניות, וזה היה המשניות, המשנה שלמדתי בשבת, בדיוק יצא בעין יעקב. במסכת מעשר שני זה המשנה היחידה שמביא, זה המשנה הזאת, זה לא יאומן השגחה פרטית.
זה לא ידע השגחה פרטית.
זה בדיוק השגחה פרטית, כי זה כזה ספר גדול, לומדים את זה כבר שלוש שנים זרעים, ובדיוק אנחנו הגענו למשנה הזאת, זה השגחה פרטית, ולא ידעתי שזה בדף היומי השבוע. אבל על כל פנים...
השם מראה לך שהוא איתך בכל שנייה,
אבל... כן, דף היומי יש מלא סימנים. כן, הכי טוב לכבוד. אז על כל פנים... אז על כל פנים, זה היה באילנות של האדמה, זה היה באילנות של כרם רווי, של אורלה, שדה שיש שם גידולים של אורלה, את זה היו עושים גדר לא באדמה, כי אדמה זה סוג שאתה יכול בסוף ליהנות מזה, אז מה היו עושים? בחרסית. חרסית, אומרים פה שזה רעפים קטושים, רש"י אומר קטותי רעפים, אומר פה רש"י, תוספות דיבור מתחיל אחר כך שואל, בוא נראה את ההמשך של הגמרא, תבינו את התוספות הבא, אז מה הרעיון של חרסית? סימנה להגיד שמה שנמצא פה בתוכו זה בדיוק כחרסית. מה החרסית שאינה נאמינה? חרסית אין בזה שום תועלת. אפי, גם השדה הזאת של אורלה, דלס בענה אמינה, למה כרגע שעכשיו בשלוש שנים האלו אסור לאכול ואסור ליהנות? תוספות דיבור מתחיל מה חרסית שואל, מביא גמרא בסוף חולין, בכיסוי אדם מסכת חולין, שאין מכסים אלא בדבר שזורים בו מצמיח, ושם אחד מהדברים שכן מצמיח זה חרסית. ככה תוספות שואל שאנחנו רואים שחרסית כן מצמיח, ותרץ רבנו תם אומר תוספות, החרסית זורים בו מצמיח, אבל זה לא מוציא, קיצור זה לא מוציא כלום כמעט. על כל פנים, אז אל תקשה לי שם על מסכת חולין, חרסית זה לא מצמיח. אז בקיצור של העורלה היו מציינים עם חרסית. עכשיו, פעם לא היה בית העלמין כמו שהיום, שאף אחד לא קובר אצלו בשדה. פעם האנשים גם היו קוברים את המתים בתוך השדה, אז היו צריכים ללכת לציין גם כן איפה שיש מתים, בשביל כהנים, אפילו בשביל ישראל, שהיה מקפיד לאכול טהרות. אז כשהוא אוכל טהרות הוא חייב להיות טהור, אז הוא צריך לדעת אם הוא נטמע או לא. אז הקברות, איך היו מציינים שיש שם הקבר? היו מסיינים אותו בסיד. היו שופכים שם צבע סיד לבן, ואז היו עושים סימנה, למה היו עושים את ה... למה היו עושים באמת בסיד? סימנה דחיבר כעצמות. הסיד לבן בדיוק כמו עצמות, שעצמות הן גם כן לבנות. ואז ממשיכה שם המשנה, בדיוק למדנו את זה, השבת הזה, הוא ממחה, בדיוק התרגשתי יום בצהריים שראיתי, הוא ממחה, הוא מערב את הסיד במים ושופך בשביל שקיעי חידי נחבר תפי, בשביל שיהיה ממש לבן, שיהיו סימן טוב למת, כהנים וכל אלו שמקפידים, לדעת חז וחלילה לא ייקשב. קיצור, זה משנה מאוד כלילה. עכשיו, המשנה הזאת זה סתם משנה. כתוב שמה שהיו עושים גדרות, איך, איזה גדרות היו עושים שידעו, אז בעורלה היו עושים חרסית, בקרן רבה היו עושים של אדמה, ולדעת איפה הקברות היו שמים סיד לבן. טוב. עכשיו, כמו ששאלתי, כמו ששאלתי, למה שאני צריך לעשות סימן, למה שתיכנס אליי? למה שאני אחשוד שמישהו יבוא להיכנס ויוכל לי את העורלה? אני יודע שזה עורלה.
בגלל ניסור, מה? אם יש חדי אדם, שלא יבוא ליסור, מה?
אז מגיע רבן שמעון בן גמליאל, ממשיכה שם המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה שאנחנו עמדנו במשנה שצריכים לעשות סימנים, איפה זה עורלה, איפה זה רבי ואיפה זה מתים, לא להכשיל אנשים אצלך, אבל מה דברים אמורים? בשביעית, בשנת שמיטה, דהפקר נינו, כל הפירות זה הפקר, אז לכן אני חושב, בגלל שהם נכנסים לאכול שם את כל הקלמנטינות, את כל הפירות הטובות, אז אני מפחד שגם ייקחו מהעורלה, הם יתאמו באמת, בקיצור, אז לכן אני אומר שאז צריכים לעשות, אבל בכל השש שנים האחרים, אבל בישר שני שבוע, בשש שנים האחרות, אז אנחנו רואים, תעזוב, מי ייכנס לפה אצלך? אף אחד. מי שכן ייכנס זה גנב. גנב? שילך, שיקשל, שיוכל עורלה, שיוכל זה גנב. זה הגדרה של עליתהו לרשע וימות. זה הגדרה כזאת, עליתהו לרשע וימות. אמרנו את זה שזה מאוד, הגדרה מאוד קשה בפוסקים, עליתהו לרשע וימות. זה לא אומר, כל השנה, מי שיכנס פה זה רק רשן, כי הוא גנב. אז הוא יאללה שיוכל, שיתאמה למת, שיוכל עורלה, שיוכל קרן רבה בלי לדעות, שיעשה עוד עבירה. למרות שהפוסקים דנים פה מאוד ארוך על הדין של עליתהו לרשע, איפה אומרים את זה? מתי אומרים את זה? יש כאלה אומרים שלא אומרים את זה. יש מלא ספרים האחרונים שלא אומרים את זה בשתי עבירות אחרות. זה שהוא גונב, אז אני עכשיו אתן לו להיקשל באותו עבירה, אז אני יכול להגיד לו להמשיך. יש מלא, יש הבדל גם לעשות עשה. זה מאוד ארוך הסיפור הזה, אתה לא היית פה, אני סיפרתי סיפור שהרב חיים קניאבסקי מלא פעמים היה משתמש בביטוי הזה, אומרים שם בספר דרך שיחה. אביב, היית בסיפור שסיפרתי על המכללה של הסנדוויץ'? היית בסיפור, אז שכם לא היית מספר בקיצור, היה מישהו יהיה לרב חיים קניאבסקי עם שאלה, מה הסיפור היה? הוא סטודנט, לומד באיזה אוניברסיטה או במכללה, אני לא יודע בדיוק איפה. כל יום היה מגיע לתיק עם סנדוויץ' ארוחת בוקר. מגיע ארוחת בוקר, כנראה אכלו ב-11, לא יודע איזה שעה, מגיע לתיק שלו, הנה לו. יום אחרי יום, עכשיו, אלה מצלמות שלו, אין שום דבר, אי אפשר למצוא מזה. הוא ביום אחד קם מתעצבן, נמאס לו, מה הוא הלך? הוא הלך על הסנדוויץ', שם שם רעל קצת. ואז נתפוס את הגנב. בקיצור, הוא לא עובר כמה שעות, הוא קם בארוחת בוקר, פתאום שומעים אחד התעלף שם, הגיעו אמבולנס, תכלס, הבן אדם בסוף הוציא את נשמתו, סיפור אמיתי. אז הוא הגיע לשאול את הרב קניאבסקי, אם הוא צריך תיקון תשובה. ככה כתוב בספר דרך שיחה, אז הרב חיים קניאבסקי אמר, עליתהו לרשע וימות. אתה הכנת בסנדוויץ' שלך, הוא מגיע ואוכל, אין לך שום. אז זה היה וימות כפשוטו. אמרנו על זה דיון, אמרנו גנב, פעם אחת היה סיפור, אמרנו סולם, אין לנו זמן להאריך. אבל זה נוגע בארץ ישראל, זה נוגע במלא. יש את הפוסקים שמדברים, אני לא יודע אם אפשר להסביר את זה פה במקומות כאלו, בכפר נתניה, שלא תבינו, יש אפילו פוסקים שדנים על הנושא, בן אדם עוצר אותך בשבת, יהודי נוסע בשבת לצערנו. הוא עוצר אותך בשבת, תגיד לי איפה באים לזה.
אסור לענות לו.
מותר לו לענות או לא, מה אתה אומר? אז יש כאלה אומרים, אסור לך לענות לו, למה? אתה מסייע פה להיגרב של המזעם מנוער הבך. אומר, מה פתאום? בטח תענה לו. למה תענה לו? כי אם עכשיו אתה לא תענה לו, אז הוא ייסע עוד בעריכות, הוא ישאל, הוא יעצור עוד כמה פעמים, הוא ישאל עוד כמה אנשים.
יחלל יותר שבת.
יחלל יותר שבת. מגיעים פוסקים אחרים, מה אכפת לך שיחלל יותר שבת? עליתהו לרשע וימות. אבל זה אחרת, למה? כי גנב שהוא הולך וגונב, זה אחרת מפה. כי זה שנושא השבת לא לפעמים נראה את השע, לפעמים הוא תינוק שנשבע. הוא לא לימדו אותו לשמור שבת, מה הוא יעשה? נכון. אז יש הבדל. אז אני ראיתי מה שראיתי שכתוב באיזה פוסק לעשות הכי יפה, אחד שעוצר אותך לשאול, תגיד לו, תדע לך, אסור לנסוע בשבת. אבל אני אומר לך כך וכך, אז גם עשית גם עשית יפה בעדינות מחאה, אתה יודע, אני המיתור דתי
צריך... קירפת אותו.
קירפתי אותו, להגיד לו בעדינות, יפה, כל דבר, כל דבר הפוסקים מאוד, הפוסקים מאוד אדוני, מאוד, מאוד דיונים בזה, אבל מה שעכשיו רשמתי לעצמי עוד איזה דוגמה של הרב קניאבסקי בספר דרך שיחה, עם הסיפור של, של עליתי עולה עכשיו ימות, שזה הדף שלנו, עוד שאלה מאוד מעניינת. שאלה שקורה מלא בערים כאלו כמונו, כשאני עובר לשבת לבית כנסת, שם יש מלא רכבים שעושים שבת. עכשיו מלא פעמים נעצרים הרכבים בגלל, בגלל האנשים. עכשיו פה יש עוד לא תבערו אש, עוד דלק, ועוד עצירה, ועוד נסיעה, אז עוד לא ראית אותה אפילו מלא פעמים, כי שהוא מניע את האוטו, זה כאילו לא תבערו אש, יש פוסקים שאומרים. אז היו פוסקים שרצו להגיד שאתה דתי, אתה אסור לך ללכת למצב שרכבים יראו אותך. אתה צריך להגיע למצב שאף רכב לא יראו אותך כאילו שאתה רוצה לעבור.
מתרחק ממעברי חצייה.
ככה אנחנו גם חונכנו מלא פעמים, לא לעבור, ככה תנעתי. אבל ספר דרך שיחה אם אני לא טועה, כותב שם שהרב קניאבסקי אמר לו, מה אכפת לך, ליטאו לרשע וימות. זה היה קיצ... בדברים האלו, אתה מבין? אבל, אבל עוד פעם, אמרנו כל דבר לגופו, אנחנו לא נעריך פה בנושא הזה כרגע, אבל זה, זה נושא מאוד מעניין, כי חשבתי שאתם תשאלו מה הגדרה לי, זה מאוד קשה, אבל אף אחד פה לא שאל, אבל לא משנה, הבאתי שאלות אקטואליות שיכול להיות. אז בכל פנים, רבן שמעון בן גמליאל אומר שבכל השנים אין לנו שום בעיה שיהיה. ממשיכה המשנה, והצנועין, והצנועין, מי זה הצנועין? זה הצנועים, זה האנשים החסידים שהם רוצים לסלק כדי כל אדם מעבירה. הם לא רוצים לעכשיו. מה יצא פה? שהרבה שאומרים שכל השש שנים יקשלו אנשים. יש, יש שאלה, רבי דוד, בדקה אני אומר את זה, זה משהו יפה, עכשיו אני נזכר שלא אמרתי את זה, הרב יואב. האם מותר לעשות ברכת אילנות על פירות, על, על אילן של אורלה?
כן.
הרי אתה אומר ליהנות בהם בני אדם הברכה.
המצוות הבעיה בני אלפים.
אבל מה הברכה שאתה מברך בחודש ניסן על הפירות? פירות שמלבלב. אתה אומר, ליהנות בהם בני אדם. באילן הזה של אורלה, אתה לא יכול ליהנות. אז יש בבן ישראי, בספרו, בספרו, כתבתי את זה פה. איזה ספר זה כתוב השאלה? נו, תגיד לי את ה... כתוב פדלו, רב פעלים. בספרו רב פעלים כתבתי את זה בעת. אז הוא שאו דן את השאלה הזאת, האם מותר לעשות או לא. אז היה הרב מצ'בין, הגיע ספרו דובד משרים, הדובד משרים אומר, יש לי ראיה חזקה מפורשת שכן מותר לעשות. למה? כי אם היה אסור לעשות, אז מה מגיע תנא קמא רבן שמעון בן גמליאל אומר? שרק בשנת שמיטה אתה צריך לעשות גדר. בכל השנים לא צריך לעשות גדר, כי מי יכול להיות? רק רשע, גנב, אבל ייתן עולה רשע וימות. הוא אומר, לא. בכל, בכל השנים אתה צריך, אתה צריך לעשות פה בשביל הברכת אילנות, הבעולה, בדוגמה השנייה שלמדנו פה בעולה, אתה צריך לעשות גדר לדעת האם מותר לך לעשות ברכת אילנות או לא. אז מה אתה אומר, ראיה טובה? מזה שהגמרה לא אומרת את זה, אומרת שבינרו, מפה מוכח, שכן מותר לעשות, זה ראיה חזקה או לא ראיה חזקה. מה שתכלס, שבינרו כותב אחר כך שהוא ראה שרבי עקיבא האיגר שואל את אותו שאלה האם מותר, ורבי עקיבא האיגר נשאר בצריך עיון, האם מותר לעשות ברכת אילנות על, 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 על אילן של עולה. אז אומר, אם רבי עקיבא האיגר ידע את הגמרה, לא הביא את הרי, אז מי אני? אז אני לא, לא, אני לא רוצה לפסוק ככה, אבל מה שהבן איש חי, הלבד כותב שם התשובה, הוא מה הצדדים, הצדדים זה אחד ככה, אחד, שהאילן הזה אחרי שלוש שנים תוכל ליהנות מזה, כמו שהרבי יואב רצה להגיד מיד מותר, זה יכול להיות שזה באמת הפסק, כי הולך להיות מותר הזה ליהנות. שתיים, שאת עושה את הברכה, לא תמיד אתה עושה את הברכה לאילן הזה ספציפי. שאני הולך ועושה ברכת, ברכת אילנות אצל רבי דוד בחצר, אני לא הולך לאכול מהפירות, אני הולך לאכול מהפירות מהירקן. אומר ליהנות בעולם, נשפה פירות. אז אם ככה, הרבי איש חי ככה יותר מכל הכיוונים שהוא מצדד, אבל הוא לא נראה נשאר בהכרעה. על כל פנים, סתם, הצ'בין עירוב, דובב משרים אצל החסידים, הרב מצ'בין זה היה, אז הוא מביא את הראיה מהגמרה פה. בוא נתקדם הלאה. מגיע, אנחנו ממשיכים הגמרה בפנים, והצנועים, הם היו לא רוצים להכשיל אנשים, אפילו את הגנבים. תראי, זה לימוד זכות, רבי, רבי, זה הצנועים, זה לימוד זכות של השיעור היום, תיקח לנו מוסר של היום. שהצנועים האלו, תראה מה הם היו עושים החסידים. מדובר פה עם איש גנב, גנב מגיע אליך בלי רשות לגנוב, אבל הם לא רוצים להכשיל את אותו גנב שילך לאכול, שילך לאכול דברים, שילך לאכול דברים בלי, 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 בלי ירושלים, בלי לבדות והכל. אז תראה מה הצנועים האלו עושים. מניחים את המעות, היו שמים כסף במקום מסוים, ואומרים ככה, כל הנלקט מזה, כל הפרי שהולך להילקט מהכרם הזה,
נלקח כאן בעבר.
דקה, דקה, אני כבר, פה כתוב כל הנלקט, וכדאי כמה מדובר פה, כל הנלקט מזה, מחולל על המעות הללו. ואז יוצא, כשהלוקטים עכשיו ילכו וילקטו בלי רשות הגנבים האלו, אז הם ילקטו, יצא שאוטומטי יש כבר, זה פירות של חולין, למה? כי יש כבר כסף, שהוא יפריש בשביל לא להכשיל אותם. תראה איזה, תראה מה מדובר פה. אז כל פנים, מה מדובר פה? עד פה דברי המשנה. עכשיו, המשנה פה זה סתם משנה. עכשיו, מה רבי יוחנן סובר? רבי יוחנן סובר שהצנועים, מה אנחנו רואים פה? שהצנועים סוברים שבן אדם יכול לחלל, מתי זה מתחלל? שזה ברשותו, שזה לא ברשותו.
לכן אמרתי נלקט, לא...
דקה, עוד דקה, אני רואה לצוא הספורט. מתי זה ברשותו או לא ברשותו? נלקט כבר. אז הרגע שזה נלקט, מה זה אומר?
נלקט.
אז מתי זה אב מתחלל? שזה כבר נלקט. מתי זה נלקט? זה כבר לא ברשותו, זה אצל הגנבים. ואם כל זה, הוא מחלל... אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה מפורש שאפשר לחלל על הכסף את קדושת הפירות שכבר ברשותם של הלוקטים. היי, זה לא ברשותי.
אני לא רואה את זה ככה.
אז אני, לפני שנתקדם מעל הרבי יוחנן...
הוא מלכתחילה מהלל את זה על זה.
אז בוא נעשה ככה.
עכשיו, הוא מתיר את כל...
שמי שיבוא ויקח. אז הגמרא הולכת להגיד מסקנה, אבל אנחנו כן...
ואז זה נהיה כאילו יפקר.
עכשיו אנחנו נצאים בקושיה, רוצים את הקושיה. אז בשביל זה, הנה נלמד קטע קטן של תוספות והכל יהיה מובן. תסתכלו איתי בתוספות, דיפור המתחיל. כל הנלקט יהיה מחולל. תוספות עושה פה סדר מאוד יפה, וזה רש"י בכלל לא מדבר על זה. אז תסתכלו, תוספות דיבור המתחיל, כל הנלקט יהיה מחולל. שואל תוספות תמה, מתי היו אומרים? דלמה שהם מלקטים אחר אמירה, אם הגנבים היו באים ללקט אחרי האמירה שאני אמרתי, לא היה מועיל. ואם כן, וכי בכל שעה היו אומרים כן בלי הפסק, אז זה לא מסתבר. עכשיו, וכי תמה תרצה להגיד שבכל ערב היו אומרים כן, כמו גבי עניים מסמוך, אבל מכל מקום לא הייתה תקנה למה שאכלו קודם אמירה. מה הם אכלו לפני הערב? ואומר איזה הפשט שאנחנו הולכים לקחת האב ומינה, ולמרות שהמסקנה היא, אבל אני כבר אסביר מה ההבדל בין האב ומינה המסקנה. ואומר היא, דקול הנלקט לאו דווקא ממש אחר לכיתה. עכשיו נראה לרבי יוף תהיו מרוצים. רק מה? אלא היה מניח מאות בעוד שלא נלקט. היה קם מוקדם בבוקר, שם אפילו תחילת חודש, לא יודע מה, תמיד זה היה מוכן. היה שם כסף בעוד שלא נלקט, ואומר, קרם רווי זה שיש לי, לכשיהיה נלקט, יהיה מחולל אחר הלקיטה. עכשיו, שימו לב, מה הולך להיות המסקנה? המסקנה הולך להיות גם אותו רעיון, אבל המסקנה אנחנו הולכים לבוא להשתמש בקטע של ברירה. שמה זה הקטע של ברירה? הוא אומר את זה כשזה עדיין ברשותו, בעל הבית. רק כשהם ילקטו, יהיה עוברר הדבר למפרע, שמתי החילול חל? כשזה אצלו ברשות. זה המסקנה. כרגע אנחנו נמצאים באב ומנהור תוספות מאוד יפה. הוא אומר את זה באמת שזה אצלו ברשות, אבל בפועל מתי חל החילול? כשהם לוקטים את זה, אחרי שזה אצלי ברשות. אנחנו כרגע לא משתמשים במסקנה של הברירה. אז אם ככה, זה הקושיה פה על רבי יוחנן, הבנתם? זאת אומרת, הוא אומר את זה באמת שזה אצלו, אבל מתי זה חל? שימו לב בתוספות, ואומר קרם רווי זה לכשיהיה נלקט, אז יהיו מחולל מתי? אחר הלקיטה. אז יוצא, אז בפועל הוא אומר את זה בתחילה מיד. אז מתי זה מתחלל? רק כשזה אצלם ברשות. איך אתה יכול, מי אתה בכלל כשזה לא ברשותך?
מה אתה רוצה לחלל את זה כשזה אצלו? איך תחלל את זה כשזה לא אצלם?
אתה עכשיו כאן בבוקר לוקח פה ארנק של 10-20 שקל, 30 שקל, אתה שם את זה פה, ואתה אומר, כשהם יגנבו את זה, גנב ייכנס לי ברשות והוא ילקט, אז כשאחי שהם ילקטו, זה יהיה מחולל כל הקדושת של קרם רווי, יהיה מחולל על הכסף הזה. עכשיו, מתי זה יתחלל? כשזה אצלם, אחרי שהם נקטו את זה. ומה רבי יוחנן אומר? רבי יוחנן אומר שבן אדם לא יכול להקדיש דבר שלא ברשותו. מה? רגע, רבי דוד, לא להתבלבל אותי, כי אני מובן פה, אני לא יודע מה אתם לא מובנים.
אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא לעניין.
מה זה לא כתוב? הראיתי לך תוספות שחור על הבן, זה?
התוספות, אבל כאן פה שמוד בלחשו
כאן. אבל תענה לי את הקושייה של תוספות, איך אנחנו נסביר כל הנלקט.
הוא בא ואומר שכאן מדובר. שהם היו בכלל בערב, היו באים ומה אומרים, מה שכבר לקטו כבר, לא יודע, אם כל היום אנשים ילקטו כל מזה. כל פעם היו בערב, היו באים סמים ואומרים, כל אלה שלקטו כבר בעבר, אז יתחלו על הדבר הזה. ואז מה זה יוצא? זה יוצא ממש עכשיו, בקרה, בין זה כזה, כבר לא כבר זה לא שייך לו.
טוב, זה בפשטות, בלי תוספות.
זה ככה בפשטות.
זה בפשטות בלי התוספות, אבל אז יש לנו את הקושייה של תוספות. אז יש לנו את הקושייה של תוספות. מתי היו אומרים את האמירה?
הם אומרים שהיו אומרים את האמירה רק בערב. כל פעם, כל פעם,
אז יוצא, אז יוצא
ש... ואז במהם כבר לקחו את זה כבר. אז... בבוקר הם לקחו, ולכן זה כולו פשוטו.
טוב, אז כל פנים יראיתי לכם תוספות קירה שלא מתייחס, זה הפשוט מסבירים על פי פשט, אבל גם זה פשט. זאת אומרת, הם היו אומרים את זה לפני, אבל מתי זה חל? זה תוספות קירה שלא מסביר, אני אמרתי לך פשט של תוספות, זה הכי חזק. זה הכי ברור, לכן אמרתי מאוד ברור, אלירן. הם אומרים את זה בבוקר, ואז מתי זה חל? אחרי שהם לוקטים, כשזה אצלם, אז חל החילול. איך אתה יכול? וזה הקושייה על רבי יוחנן. בסוף אנחנו נבוא, בדומה, אבל אנחנו נבוא להשתמש בברירה או לא. אז בקיצור, יש לנו פה קושיה, נסכם הרב צביקה, סמך תת עמוד א', אנחנו בקושיה פה. סמך תת עמוד א', אנחנו עכשיו בקושיה. רבי יוחנן אמר
שסמך
תת. בן אדם לא יכול להקדיש, אפילו דבר שלו, אם זה לא ברשותו, בן אדם לא יכול להקדיש. ופה אנחנו רואים מפורש שרבי יוחנן אומר תמיד הלכה כסתם משנה. ופה יש לנו הלכה כסתם משנה, ובסתם זה סתם משנה. ובסתם משנה כתוב מפורש שאתה יכלת ללכת לחלל משהו שלא ברשותך. אז איך, אז סתירה מרבי יוחנן לרבי יוחנן. שואל את הגמרא, לא מבין אותך.
זה לא סתם משנה.
ובדיוק, מה למדנו לפני דקה? אמר רבן שמעון בן גמליאל מתחיל המשך המשנה, במה דברים אמורים בשביעי דבקר נינו, אבל בשאר שני שבועה ליתהו לרשע וימות. ואז התחלנו, המשנה ממשיכה והצנועין. אז אנחנו הבנו שבמילה והצנועין חוזר לסתם משנה. זאת אומרת, לתנא קמא שהוא סתם משנה. שואלת למה, מה פתאום? וכי תמה, אולי אני רוצה להגיד ככה, מן תנא צנועין, מי זה התנא שעמד שהצנועין היו הולכים ועושים את החילול הזה בצורה כזאת שלא ייקשלו, אפילו שהחילול הזה, הפירות כבר לא היו ברשותם. הצנועין האלו זה רבי שמעון בן גמליאל, זה דברי רבי שמעון בן גמליאל, וזה המשך דבריו. אז אם ככה זה לא סתם משנה. אז אם ככה, ואיך הוא אומר פה, ורבי יוחנן כסתם יחידה לסוגריים, שלא תמיד לא כולם גורסים, אז זה מאוד נכון. רבי יוחנן, איזה הלכה הוא אומר? כסתם משנה, לא כסתם יחידה. רבי יוחנן כסתם יחידה לא אמר. אז אם ככה, תגיד מאוד יפה. דרך אגב, אם אנחנו נרצה להגיד שהצנועין זה דברי רבן שמעון בן גמליאל, שימו לב, למתי זה יעזור כל המילה הזאת? זה יהיה בדיוק, דווקא לא לשנת שמיטה. כי בשנת שמיטה זה הכל הפקר. אז זה לא יעזור שום דבר. אז כאילו, רבן שמעון אמר, זה היו עושים את ההגדרה בשביעית. הצנועין, באמצע כל השנה, זה תוספות מדגיש פה, והצנועין מניחין את עמוד וכולו, תסתכלו, תוספות דיבור מתחיל, אי שביעית נוהג וכרם רבעי כדי משמע, צריך לומר, זה צנועין, השאר שני שבוע קיימי, די השביעית, כיוון שהיו זוכים מן ההפקר, לא היו יכולים לחלל. אז הולך כאילו השאר שני שבוע. מגיע הגמרא, עדיין, אפילו שאני רוצה להגיד שהצנועין שעשו את זה, זה דברי רבן שמעון גמליאל, וזה לא סתם משנה, אבל גם פה, הלכה כמו רבן שמעון גמליאל. זאת אומרת, רבי יוחנן מצד אחד סובר הלכה כסתם משנה, ואם תרצה להגיד שדברי רבן שמעון גמליאל, אנחנו תמיד פוסקים חוץ משלוש מקומות, כרבן שמעון גמליאל, אז גם פה רבי יוחנן יסבור שהלכה. ממה נפשך זה קשה? שואל את הגמרא, עדיין, ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשם רבי יוחנן עצמו אומר את זה, שכל מקום ששנה רבן שמעון גמליאל במשנתנו, כל מקום שאנחנו מביאים במשנה שלנו לדברי רבן שמעון גמליאל, הלכה כמותו, חוץ משלוש מקומות, ערב וציידן, מביא פה בגט פשוט ובכתובות, ציידן זה במסכת גיטין, והראיה האחרונה זה במסכת סנהדרין, אבל חוץ מהשלוש מקומות האלו, אנחנו תמיד פוסקים הלכה כמוהו. אז בוא נגיד שהמילה של הצנועין זה שיטתו, אז רבי יוחנן גם פה אומר שזה הלכה כמוהו. אז יהיה מה שיהיה, זה קשה על רבי יוחנן. מגיע הגמרא מתרצת.
זה שיטתו מה שאתה אמרתי שאתה עושה, זה התירוץ.
מגיע הגמרא
מת... לא תאמה כל המקד, אלא כל המתלקט.
מה שעכשיו אומר תוספות זה אמה כל המתלקט. אני אמרתי תוספות כל המקד, מזה יהיה מחולל על הקושייה. עכשיו מגיע תוספות, אנחנו אומרים הפוך, מאוד יפה. אנחנו, מגיע הגמרא מתרצת רבי דוד, אמרי, אפילו שאני רוצה להגיד, כמו רבי יוחנן, עדיין זה מסתדר מאוד יפה. רבי יוחנן באמת סובר, בן אדם לא יכול להקדיש דבר שלא נמצא אצלו בבית, אפילו שזה שלו. אותו דבר, הוא לא יכול לחלל דבר שלא ברשותו. מה שהצנועים היו הולכים ומחללים, דבר שכביכול, מתי החילול היה יוצא? החילול היה יוצא רק כשזה כבר לא ברשות הבעלים. לא. הם היו מחללים את זה מתי? בתחילת הבוקר כשזה עוד אצלם. ואז, בלילה, לא יודע מתי הגנבים האלו היו הולכים ללקטים, אז אני אומר, כשהם מלקטים, מה הוברר הדבר למפרע? שמתי חל? יש ברירה שזה כבר מחולל מאה שזה אצלי. זה המסקנה.
עכשיו אנחנו משתמשים בברירה.
לא, אז בקושייה, תוספות מסביר, אנחנו לא מתחסים כרגע לברירה. אנחנו מבינים, הוא אומר את זה בבוקר, אבל מתי זה חל? כשזה אצלם. אומרת הגמרא, לא. מתרץ את הגמרא, אמרי, לא תמה, אל תגרוז במשנה שהצנועים היו אומרים, כל הנלקט מזה, שזה לשון עבר. אלא אם אתה תגיד כל המתלקט מזה, זאת אומרת אתה נמצא בבוקר ואתה אומר כל מה שגנב הולך להיכנס פה והולך להתלקט מזה, אז אני כבר שם עכשיו כסף בפינה שיהיה כסף מחולל ועד יצא שהפירות
הוא חולים. הוא מחלל את זה מפריע.
הוא מחלל את זה מראש. ואז יוצא, בדיוק, ואז יוצא שהרגע שגנב גונב, עוברר הדבר למפריע שהפירות כבר היינו חולים כשזה עוד אצלי.
בדיוק.
אני לקחתי את זה אצלי ואז כל המקומו בא בשלום.
יפה.
אבל מה, אנחנו חייבים לבוא להשתמש פה שרבי יוחנן סובר יש ברירה. מה זה אומר יש ברירה? שאיך שאני גנבתי, עוברר הדבר למפריע שאני גנבתי פירות חולים. כי מבבוקר כבר, זה כבר מחולל על הכסף וזה כבר לא כרם רבעי. אבל אם אני אגיד רבי יוחנן לא סובר אין ברירה, אז מה יצא? זה בעייתי. אז לכן, אז לכן אנחנו נשתמש, אנחנו חייבים ללכת לפי התירוץ הזה, שהוא סובר, יש ברירה. אז עד פה, היה לנו קושייה רבי יוחנן לרבי יוחנן, תרצנו מאוד יפה. רבי יוחנן נשאר עם הדעה שלו, שבן אדם לא יכול להקדיש ולחלל דבר שלא ברשותו. למה פה אנחנו רואים שהוא יכול לחלל דבר שלא ברשותו? כי זה לא נכון, הוא מחלל את זה כשזאת ברשותו. הוא אומר כל המתלקט, כל פעם בחודש, פעם בחודשיים הוא קם, הוא אומר מי, כמה קילו שיש לי פה גידלתי, מה שבן אדם ילקט, יהיה כבר מחולה לכסף, ואז בן אדם גונב, נברר הדבר לא מפריע, שהוא גנב פירות חולים, וכל המקומו בא בשלום. תראה איזה, אולי בסוף השיעור תזכיר לדבר על הלימוד זכות הזה, אני לא יכול, זה לימוד זכות חזק של הצנועים האלו שהיו עושים ככה. תראו מה זה, בן אדם הולך וגונב אצלך, ואתה לא רוצה להכשיל אותו. אם תתבוננו, תראו שאפילו שהוא גנב, הוא יהודי. עדיין, רואים בגמרא שהיו גנבים שהיו, אני לא זוכר את הלשון בגמרא בעמית, שהגנבים תוך כדי הגניבה היו מתפללים מרחמנה. היו כאילו כתהילים, תאמין מה זה? עדיין יהודים. נדבר
על זה. בגניבה.
כאילו, לא, תראה מה זה היהדות, זאת אומרת, זה מה שהוא גנב, זה לא אומר שהוא רוצה לאכול כרם רבעי לא מחולל, לעבור על איסור תורה, לאו של התורה. בוא נתקדם.
גם על תרומה וכל השאר.
כרם רבעי לא בעיה, הוא כבר לא צריך להפריש תרומה, רק צריך לאכול, זה כמו מעשר שני. כרם רבעי צריך לאכול את זה בירושלים, כמו בדיוק מעשר שני. כל ישראל יכול לאכול את זה, אין פה איזה...
אם הוא מחולל חלק מהפירות, הוא חייב לחולל חלק? זאת אומרת, אם הוא עושה כזה דבר, הוא חייב לחולל חלק או שלא מחייב? נניח שלא גנבו.
אז יהיה עובר הדבר למפריע, שהכסף הזה, הכסף הזה לא קודש. אם בסוף הוא רואה שכל הקילו נשאר, ואז הוא הולך לאכול את זה, אז הכסף הזה נשאר חולים, וזה כרם רבעי.
אז הוא לא חייב לאכול, גם אם הוא יפריש, הוא לא חייב...
בדיוק, כלומר רק מי שהתלקט, הוא התכוון על הגנבים.
הוא יכול לעשות את זה גם בכל שאר השנים, כאילו, תרומה גדולה וכל זה.
זה ניכנס לסוגיה של ברירה. גם רק לפי אם אני אומר את זה, עוד מעט נראה, בן אדם נתקע בערב שבת בין השמטות, עם קוטים, בוא נראה. זה כבר סוגיה באמת מסכת תרומות, אם בן אדם יכול להפריש, כאילו לקחת ממקום אחר, רק תבין, בדרך כלל התורה אומרת, כן תפריש על המקום עכשיו תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, תבין נורמלי. אם אתה נתקע, אם אני אומר יש ברירה, אז יש קומבינות.
אבל ברגע שהוא מעשר לא עושה מעשר זה, זה מפריש את תרומה, את הרבעיים,
הכל. יש תרומה שצריך לתת בשתי מעשרות, כל פעם על המקום, תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני.
נכון.
עכשיו ממשיכה הגמרא, שואלת הגמרא, וואו. שואלת הגמרא, אם מי אמר רבי יוחנן אחי, האם אתה יכול לתרץ לי את רבי יוחנן ככה לשיטתו?
רק תרומה אפשר לחלל, תרומה אין מה לעשות עם תרומה.
תרומה אפשר לחלל.
תרומה גדולה זה מעשר.
תרומה דוד
אלא בן יוחאי עושים היום. אבל אם יש הרבה עם מעשר שני,
אתה עושה היום לבד, לא? אתה צריך לעשות לנו פעם קורס על זה. שואל טוב, אין לי
גיל. הוא יעזור אם הוא יחלל.
בואי אחד תועד נוי לי, אין מלך הוא אלום שעה כל יום
זו. חלל, אני מעביד
את הכל. שואל את הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן?
סברה.
עכשיו תחזיקו ראש. שואל את הגמרא, מי אמר רבי יוחנן? אחי, האם אמר רבי יוחנן, האם אתה יכול להגיד ככה בשיטתו? אני הולך את הגמרא עכשיו לעשות סתירה, איזה יופי, תקשיבו. ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן עצמו אומר, שצנועין, שאנחנו למדנו במשנה שהם היו עושים את הדבר לא להכשיל, כאילו היו מחללים מראש, ורבי דוסה, איזה רבי דוסה, כבר תראו את הרבי דוסה בברייתא שתביאו בסמוך, זה בשיטה אחת, אמרו דבר אחד. ורבי דוסה, מה הוא אמר, מתלקט או נלקט? ורבי דוסה אמר מפורש, נלקט כמה. הוא סוברים שאומרים את התנאי על מה שלוקטים רק אחי שלקטו, ולא לפני זה. כאילו זה המילה, יש כמו שאומר כל המתלקט ויש כל הנלקט. אז אתה גרסת שרבי יוחנן אומר כל המתלקט, וכל המתלקט הולך בצנועים. אומרת הגמרא, רבי יוחנן, אתה בעצמך אומר שהצנועים ורבי דוסה זה אותו שיטה, ואצל רבי דוסה אתה רואה מפורש שהוא לא אמר כל המתלקט, כאילו שעומד בבוקר ואומר שכל מה שיתלקט כבר יהיה מוברר, שזה כבר חולין ולא קודם. כתוב מפורש כל הלקט רק אחרי שילקטו, שזה כבר יהיה ברשותם, רק אז זה יתחלה. עכשיו איפה אנחנו רואים, זה נשאר קשה, איפה אנחנו רואים שרבי דוסה אומר נלקט, באיזה ברייתא? בנושא אחר, בנושא של לקט שכחה ופאה, לטעני, אנחנו יודעים שיש אחד מהמתנות עניים, לקט, שכחה ופאה. אז גבי לקט עניים זה נקרא שאם שיבולים נופלים בעת הקצירה, אז זה שייך לעניים. עכשיו יש בזה הלכות בלקט, אז ככה, אם נפל שיבולת אחד של עניים, שתי שיבולים של עניים, אבל אם נפל כבר שלוש שיבולים, אז זה כבר לא נקרא לקט של עניים, זה כבר נקרא של הבעל הבית, ועניים, הם רואים את עצמם, מה זה נקרא מסכנים, לא כולם, לא כל עניים בקיאים בהלכה הזאת. לא כל העניים יודעים את ההלכה ששלוש שלו שלהם. אז מלא פעמים יוצא שמה? שהם נכשלים. אז כתוב שמה, אז זה כתוב שמה ככה. רבי יהודה אומר, כל בוקר שחית, בעל הבית עומד ואומר, כל שילקטו עניים היום, יהיה הפקר. זאת אומרת, כל מה שילקטו אפילו שלא מגיע להם, אני כבר מפקיר, ואז הם לא ייקשלו, שיקחו דברים שלא שייך להם. רבי דוסה אומר, לא בבוקר אתה עומד. רבי, דרך אגב, סתם שאלה, למה אנחנו לא צריכים לבוא להגיד פה של הפקר לא הפקר? רבי דוסון הולך להגיד שאומרים את זה בערב, כל שלי, למה אתה הולך להגיד פשוט מכילה?
זאת מכילה, יאוש.
למה אתה יכול להגיד פשוט מכילה? אני אומר לך, מחול, אני עומד עם אלירן בבוקר, כל מה שאני בחיית יבואו בשדה, יקחו פה שלוש אפילו ארבע, מחול להם. למה צריך לבוא את המילה של הפקר? יפה, למה? זה תוספות.
מכיוון שזה מעשר וזה, מעשרות.
אנחנו חייבים ככה, יש מושג שהפקר פטור מן המעשרות. לקט מתנות עניים גם פטור מן המעשרות. אבל אם זה שלי, זה חייב בי המעשרות. עכשיו, אם אני אומר להם מחול והם לוקחים באמת משהו שייך שלי, אז באמת יהיה להם מכילה, אבל מה? הם לא ילכו ויעשרו את זה, זה חייב במעשרות, אז יוצא שהם מכשילים אותי ואני מכשיל אותם. לא יודע, יהיה פה בלגן. אז מה עושים? הרגע שאתה אומר הפקר, הפקר פטור מן המעשרות, אז חיסלת פה את שתי הכיוון, תוספות נחדד את הדבר הזה, למה לא מספיק פה מכילה? אז כל דבר ללמוד. אנחנו לומדים פה דף גמרא ללמוד את זה טוב. אז על כל פנים, אז רבי יהודה אומר כל בוקר, אומר יהיה הפקר. רבי דוסה אומר לא בבוקר. לעיתותי ערב, אתה יודע, לפני שהוא הולך לישון, לפנות ערב, אומר כל שנקטו עניים, כל שנקטו עניים, שאני כבר אצלם, אז אני אומר יהיה הפקר. עכשיו, לפי רבי דוסי, אתה אומר את זה הפקר, שהם כבר אכלו את זה, לא יודע, זה כבר לא יודע איזה רשות, זה יכול להיות שזה כבר בבית הכיסא, לא יודע, אבל זה כבר לא ברשותך, אתה אומר את זה. ועם כל זה אנחנו רואים שסובר רבי דוסה, שהמירה הזאת היא עוזרת. אתה רבי יוחנן מגיע ואומר, שגם הצנועים שלמדת פה במשנה במסכת מעשר שני, ורבי דוסה זה אותו שיטה. אז אם רבי דוסה אומר לעניין לקט, שהיית אומר את זה אחרי הלקיטה, לעת ערב היית אומר, ואתה אומר שהצנועים זה באותו דעה, זאת אומרת, אז מתי חל החילול? רק אחרי הלקיטה. אז יוצא שאתה לא יכול לתרץ פה בנושא אצל רבי יוחנן, שמה שרבי יוחנן אומר פה בצנועים, זה מדובר כל המתלקט שאתה מדת בבוקר אצלך. אתה רבי יוחנן אומר שהצנועים ברבי דוסה זה שיטה אחת, אז ריבונו של עולם, איך אתה מתרץ לי את הדבר הזה? מגיע הגמרא פשוט. מה הגמרא מתרצת? תחליף, תישאר כמו שתרצנו. רבי יוחנן אומר, בן אדם לא יכול להקדיש ולחלל דבר שלא ברשותך. למה מסכת מעשר שני כתוב שם הצנועים, כן, הלכה כסתם משנה, הלכה כמו רבן שמעון בן לחם עשו את זה? המתלקט. כתוב פה בברייתא שרבי יוחנן אומר הצנועים ורבי דוסה ששיטה אחד, והצנועים היו אומרים לי, ורבי דוסה אומר לעיתותי ערב. לא, תחליף בברייתא את הדעות. תגיד שרבי דוסה אומר שבבוקר היו אומרים, ואז רבי יהודה אומר בערב, ואז יוצא בול אחד ועוד אחד. המאמת, הגיעה מתרצת, איפוך, תחליף בברייתא דרבי יהודה לרבי דוסה, ודרבי דוסה לרבי יהודה. אז יוצא ממש הכל על מקום הבא בשלום. יוצא שהכל עם אותו כיוון, רבי דוסה והצנועים, הכל אומרים את זה בבוקר, כשאף אני עוד לא הגיע, כולם עוד יושנים, כשאתה קם בנץ, אתה אומר את זה יהיה הפקר. ומבחינת מעשר שני הצנועים מדובר, שאתה אומר כל המתלקט, אתה אומר את זה שזה עוד אצלך, ואז הכל על מקומו בא בשלום, וזה שיטת רבי יוחנן בול, הולך כמו הצנועים ורבי דוסה, אמרו דבר אחד. מגיע הגמרא ושואלת, אנחנו יש לנו להפוך פה שתי דברים, מה הלכת והפכת? אתה הלכת, הפכת את הברייתא פה של הנושא של לקט פאה, של לקט עניים, הלכת והפכת שרבי יהודה אומר את רבי דוסה, ורבי דוסה אומר את רבי יהודה. שואלת הגמרא, אמה יפכת מסניתא, למה הפכת את דברי הברייתא? אפך, אולי אתה יכול להפוך את מה שרבי יוחנן עצמו אמר. מה אמרת? שרבי יוחנן אומר שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. אז אל תלך להפוך שרבי דוסה אומר את מה שרבי יהודה ורבי יהודה אומר מה שרבי דוסה. תגיד את מה שרבי יוחנן אמר, שצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, תגיד שצנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד. למה להפוך כאילו את הברייתא, את השיטת רבי יהודה ברבי דוסה, רבי דוסה רבי יהודה, תהפוך את מילים של רבי יוחנן. יותר קל להחליף את המילים של רבי יוחנן מאשר ברייתא. רבי יוחנן זה המורה, המורה החשוב בארץ ישראל הכי גדול. אבל שואלת מה, מה יפכת מסנית אפך לרבי יוחנן והם הצנועים לרבי יהודה אמרו דבר אחד, מגיע הגמרא ואומרת, זה אתה בטוח לא יכול להגיד. כשאתה תרצה להגיד שהצנועים ורבי יהודה אמרו דבר אחד, אז מה תרצנו מקודם? שרבי יוחנן אומר שהצנועים, מה הם אמרו? כל המתלקט. כשהוא אומר כל המתלקט, זאת אומרת, שאני קם בבוקר, וזה עדיין אצלי אני אומר, שמה שילקטו, אז יהיה עובר הדבר למפריע, שאיך שהם לוקטים, הם כבר לוקטים פירות חולים, וזה כבר מחולל. פה אנחנו חייבים לבוא, ליש ברירה. רבי יהודה אנחנו רואים מפורש שהוא סובר אין ברירה. אז רבי יהודה לא מסתדר עם שיטת הצנועים. אז אתה לא יכול להגיד רבי יהודה והצנועים אמרו דבר, רבי יהודה והצנועים אמרו דבר אחד. כי רבי יהודה אנחנו רואים מפורש במקום אחר שרבי יהודה סובר אין ברירה. אז לפי זה, אז תגיד באמת תשיר שרבי יהודה ורבי דוסה אמרו דבר אחד. הברייתא לא מסתדר פה בנושא של לקט, אז תהפוך את רבי יהודה ורבי דוסה ורבי דוסה ורבי יהודה. זה אומרת הגמרא. תרץ את הגמרא, אמרי, לא סגיא דלא מתהפכת מסניתא. אי אפשר בלי להפוך את הברייתא. אין דבר כזה, למה? זה באמס ניתן קטנה, בברייתא הזאת נאמר מפורש, דאיסטי לרבי יהודה ברירה. אם אנחנו נגיד שאנחנו הופכים את רבי יהודה ברבי דוסה, רבי יהודה ליצא שרבי יהודה סובר יש ברבי, כמו שכבר הסברנו, ושמין אלה לרבי יהודה באלמה, במקומות אחרים למדנו מדבריו שרבי יהודה סובר דלס לברירה. אז זה לא מסתדר. עכשיו, איפה אנחנו רואים שרבי יהודה לא סובר ברירה? דתנן. יש משנה, אנחנו עוברים לסמך תת עמוד ב'. זה ממש פאזל ואני לא יכול להוציא את כולם מהריכוז. תשמע, תשמע חידושים. דתנן, יש שם משנה חדשה, דוגמה. אנחנו, כמו שכולם יודעים, בן אדם מגדל זה, צריך להוריד תרומות ומעשרות. אמרנו תרומה גדולה לכהן, ואז הוא צריך להוריד מעשר ראשון ללוי, ואז יש לנו חוץ משלישית ושישית, מעשר שני, זה כל אחד יכול לאכול בירושלים, או לבדות בכסף, או בשלישית ושישית לתת מעשר עני. אם אתה הולך ואתה קונה מעם הארץ, אז אמרנו ככה, עם הארץ הוא בתרומות לא חשוד, כי תרומות זה כלום. תרומה גדולה כמובן, זה אנחנו מדברים, אבל מעשרות הוא כן חשוד, כי זה מלא כסף מעשירית, אז פה אמרנו מי שקונה דמי גם הארץ, אז הוא כן צריך ללכת להפריש תרומות ומעשרות. מה עם העם של קוטים? קוטים. אז קוטים למעשה, יש מחלוקת שלמה בגמרא, האם זה גרי אמת או גרי עריות. אם זה גרי עריות, אז מבחינתנו, מי שקונה מהם זה כמו מי שקונה מגוי, שמי שקונה מוצר יבול גוי, פטור מתרומות ומעשרות. אז מחלוקת שלמה. פה משנה שהולכים עכשיו לראות, אנחנו הולך עם הולך בשיטה של דגרי אמת. יש להם מין של יהודים, אבל מה? עדיין הם קוטים. מה זה אומר קוטים? עדיין היה להם, היו חשודים שהם לא כמו המארץ רגיל, שלא רק, שרק חשודים רק על המעשרות, הם גם כן חשודים על התרומות ומעשרות הקוטים האלו. למרות שיש את תוספות מקום אחר, הוא אומר שהם חשודים רק כשהם הולכים לאחרים. תאמין? זאת אומרת, כאילו, למרות שהם מקיימים מה שכתוב בתורה, כביכול, אבל לאחרים הם מכשולים, למרות שהפסוק לפני עיוור לא תיתן לכשול, גם כתוב בתורה, אבל בזה הם מזלזלים, על חשבון השני זה לא אכפת להם. אבל עדיין, אז כשאתה הולך ואתה קונה משהו מקוטי, אתה צריך ללכת להפריש בכל תרומות ומעשרות. עכשיו, פה מדובר, פה אתה עומד בערב שבת בין השמשות, צריך יין לקידוש. אתה נמצא בחול, באיזו אונייה, לא יודע מה, אין לך יין של יהודי, אתה חייב לקנות את זה מיין. אז הלכה שאתה צריך להפריש תרומות ומעשרות, ועכשיו אין לך את הזמן ללכת להפריש תרומות ומעשרות, אין לך פה, אין לך פה. אז מה עושים? אז כתוב שם המשנה מאוד מעניינת, אתה לוקח יין מבין הקוטים, ופה מדובר, רש"י אומר במקום אחר, שגם על היין שלהם זה בעייתי. אז פה מדובר לפני שגזרו על היין שלהם. היין של הקוטים גם בעייתי, אפילו שאני אומר גרי אמת, עדיין גזרו על יינם. אז פה מדובר לפני הגזרה. קיצור, אתה יכול לקדש על היין הזה, אז אתה קונה יין בערב שבת בין השמשות מבין הקוטים. אז אתה עכשיו צריך ללכת להפריש תרומה גדולה, מעשר ראשון ומעשר שני. אז מה אתה אומר ככה? אז אומר.
יין צריך להפריש?
מה?
מהיין עצמו צריך להפריש?
נגנתי ראש ועיצה. נגנתי ראש ועיצה. אז בקיצור, מה אתה עושה? אתה חייב לשתות.
אבל אם עיצה את הענבים, זה צריך רק לעשות גם מהיין?
תלוי, אם אתה קונה ראש את הענבים, אתה אומר, אני רוצה לעשות אותה ביין, אתה חייב. אז זה נקרא גמר מלאכתו.
אז אתה לא מעשה מהענבים עצמם.
אבל אם כבר את הענבים כבר איסרת, ועכשיו אתה עושה ענבים, זה כמו משהו אחר.
אז בקיצור, לוקח יין מבין הקוטים, אז אומר, תקשיבו, הוא לא הולך להפריש בפועל, אבל הוא אומר, מה הוא אומר? שני לוגים שאני עתיד להפריש, יש לו פה 100 דוגמה. השני לוגים זה נקרא 1 מ-50 דוגמה. השני לוגים שאני עתיד להפריש אחרי שבת, הרי אין תרומה. הרי אין תרומה, זה התרומה הגדולה שהוא נותן. הוא נותן פה 1 מ-52, עכשיו סך הכל הוא אומר את זה. עכשיו הוא ממשיך. עשרה זה צריך להיות פה פחות, כי למעשה אם הוא עוד כבר 2 זה 98, אבל הוא לארג'. עשרה, אז זהו נותן, מה שאני אתן להפריד זה יהיה מעשר ראשון, ועכשיו נשאר לו כמה? 88, בוא נגיד 90, כמו שאמרנו לארג' לא מתייחסים פה ל-2, אז כמה זה נשאר לו מעשר שני מ-90? זה צריך להוריד 9. אז 9 מעשר שני הוא מחל. מה זה נקרא מחל? והוא מחלל את המעשר, מעשר שני, אתה כן יכול לחלל עכשיו. את התרומה הגדולה אתה לא יכול עכשיו. את המעשר ראשון אתה לא יכול לתת, אבל את המעשר שני אתה יכול לחלל עכשיו את המעשר שני, לתת מטבע שיש לו בבית, כי בזה מספיק באמירה באלמה, וזה לא דורש ממנו פנאי, ומה שאתה יכול לתקן עכשיו, אני לא אכנס, אתכן תיכנס עכשיו, גם פה יש במיכל עצמו, יש כמה פירושים שכאלה אומרים שהמיכל הזה, זה לא מלשון לחלל. מיכל זה מלשון אתה מתחיל. לשון התחלה, זה לא אומר לחלל. בקיצור, בוא, לא ניכנס עכשיו, לא זה הרעיון פה. ואז מה כתוב פה? ושותה מיד. למה? כי איך שאמרת, קראת השם לתרומות ומעשרות, זה כבר יצא מדי איסור תבן. זאת אומרת, שדווקא אם אני אומר, יש ברירה. שמה זה יש ברירה? שאז, כשאני אלך אחרי שבת ואני אוריד בפועל, יהיה עוברר הדבר למפריע, שממתי זה כבר תרומה? מערב שבת בין השמשות. זה שיטת רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, שלושת התנאים, למדנו את זה מלא פעמים בש"ס מופיע המשנה הזאת, שלושת התנאים האלו אוסרים. למה? כי הם שלושתם סוברים אין ברירה. אז רגע שאין ברירה, אתה לא יכול להחליט במוצאי שבת מה היה תרומה בערב שבת, כי אני לא יודע בדיוק על מה זה, אתה לא פרשת עכשיו, אז זה לא מספיק באמירה בעלמה. אז לכן הרגע שאתה לא יכול, אז תסתדר, לא יודע, תעשה קידוש על חלות, תסתדר לקנות יין, כזה דבר זה לא עוזר תרומות ומסעות אם אין ברירה. רק שיש ברירה, אתה יכול להגיד שאחרי ביום ראשון, מוצאי שבת, מיד שתחזור הביתה ותפריש, יום ברירה דבר שמיד זה כבר מופרש. אבל מה אנחנו רואים פה מפורש? שרבי יהודה סובר, אין ברירה. אז יותר שאתה לא יכול להגיד שרבי יהודה והצנועין אמרו דבר אחד. כי הצנועין אתה חייב לתרץ את רבי יוחנן שמדובר מתלקט, ומתלקט זה יש ברירה. אז לכן אני אומר רבי יהודה ורבי דוסה אמרו דבר אחד. אי בברייתא לגבי לקט אנחנו אומרים סתירה, לפי המילים של רבי יוחנן, שרבי דוסה והצנועין אמרו דבר אחד, אז תהפוך את הברייתא שמה ותגיד שמה שבאמת לפי שיטת רבי דוסה הוא היה אומר בשחית ורבי יהודה היה אומר בערב, והכל על מקומו בא בשלום. שואלת הגמרא, עד פעם מובן? כבר מסיימים את עוד שתי שלבים וסיימנו פה את העניין. שואלת הגמרא, אמרי, אז בני הישיבה שואלים אותך ככה, סוף סוף, המייקה מפחת לה למסניתי, למה היפחת את הברייתא ולא היפחת את המילים של רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר רבי יהודה ורבי דוסה אמרו דבר אחד, למה? כי היה לך קושייה מרבי יהודה על רבי יהודה, כי אם תהפוך את שם, אתה יצא שרבי יהודה אומר יש ברירה, ויש לנו משנה מפורשת שאומר, רבי יהודה אומר אין ברירה. אז סוף סוף, המייקה הפחת למסניתין, משום דקשיה דרבי יהודה דרבי יהודה, אז הוא אומר, אשתא נמי, עכשיו שאתה נשאר כמו שנשאר ונראה לך טוב, יש לנו עכשיו סתירה אחרת בין אותו הרב בעצמו שזה הנושא היום השיעור רבי יוחנן. אשתא נמי גם עכשיו, קיישיה דרבי יוחנן דרבי יוחנן, דאמרת לרבי יוחנן, אנחנו התחלנו את השיעור שיש לנו פה רבי יוחנן, אומר שבן אדם לא יכול להקדיש דבר ששלו ושלא ברשותו. אפילו שיש לך, אם זה לא ברשותך, אתה לא יכול ללכת להקדיש. אז הבאנו קושייה פה מרבי יוחנן, סתם משנה וצנועין, ומה תירצת? אז אמרת ככה, אמרת לרבי יוחנן, לא תמה, אל תגיד כל הנלקט, שהצנועים היו אומרים כל הנלקט, זאת אומרת שהם היו, הפדיון יהיה רק אחרי הלקיטה, אלא הם מה שהיית אומר בבוקר כשעוד אצלך, כל המתלקט, ואז הפדיון חל, כשעוד אצלך, לפני ש... זה יחול כשעוד היה אצלך, אחרי שהם ילקטו, יהיה עוברה ברירה. אלמה, מפה אנחנו רואים לפי הבסקנה שנשארנו, שמה רבי יוחנן סובר? אלמה איסנה ברירה. שואל את הגמרא, לפי כל הבניין שבנינו כל כך יפה, אז יוצא שרבי יוחנן אומר יש ברירה לפי התירוץ הסופי. רבי יוחנן בעצמו במקום אחר בשס, אומר אין ברירה. איפה וגם את זה למדנו לא מזמן. מסכת כתובות, למדנו את זה במסכת קידושים מלא פעמים. רבי יוחנן סובר איפה עוד חל, מלא עשרות עשרות פעמים בשס יש מלא דוגמאות שחל, פה עכשיו תמיד מביאים את היין בקוטים ותמיד מביאים עכשיו את זה. מאה ועשרים, בן אדם שברובן, אבא יפטר השאיר ילדים, יש ירושה, הבנים יש ירושה מדין תורה. אבא השאיר אוטו, מרצדס, השאיר בית, השאיר זה, יש לנו פה בנים, כולם צריכים להתחלק בירושה. אז בדרך כלל עושים שוויון, כל אחד כמה זה שווה. מי אומר באמת שזה הוא ירש וזה הוא ירש וזה הוא ירש? אז אם אני אומר יש ברירה, אז מגיעים האחים והם יושבים ביחד במשפחה, כל אחד מחליט זה שווי של 10,000 שקל, 10,000, כל אחד מקבל 10, ואז יהיה עוברר הדבר למפריע שרובן קיבל את ה-10 והאוטו, הוא קיבל את הכסף שנשאר בבנק, הוא קיבל את הרעיתים, הוא קיבל את הבית, אז זה נקרא אחים שלקחו יורשים, אני יכול להגיד רק אם יש ברירה. אבל אם אני אומר אין ברירה, אז אני לא יכול לקרוא לאחים היינו יורשים, כי מי אומר לך שהתורה הורישה לבן הזה את זה, ולבן הזה את זה, ולבן הזה את זה. אז מי שסובר אין ברירה, מה הוא קורא לאחים? לקוחות. זה כאילו ששייך לכולם, התורה זיקתה לכולם, אם יש בכור, אז הוא קיבל פי שתיים מכל הכולם, ועכשיו כאילו כל אח קונה את החלק שלו מכולם, כאילו כל אח נקרא לקוח. עכשיו, מה אכפת לך אם אח נקרא לקוח או יורש? תכלס, כל אחד נשאר עם מה שהם הסכימו ביניהם, עם הסכמה. אז מה אכפת לך אם האח הזה נקרא יורש או האח הזה נקרא לקוח? אף כי מי נחל ביובל? שהיובל נוהג, אז אם בלקוח, אז כל העסקה חוזרת כמו שהיה. אם זה יורשים, אז שום דבר לא חוזר, כי זה שלו כבר, מי יציאת נשמה בתו רגע, אז עובר הדבר לא מפריע, שזה הוא ירש וזה יורש וזה שלו לנצח. אז באמת אם אני אומר אחים שלקחו לקוחות, אז מגיע יובל, הכל כאילו חוזר כמו את יציאת נשמה, ואז הם צריכים ללכת להתחלק מחדש, ואז יכול באמת, כל אחד עכשיו יכול להגיד עוד פעם, מעשה מיד פעם ישיבה והכל. אז יש שם המחלוקת, ורבי יוחנן שם הסובר, אחים שחלקו לקוחות. אז מה אנחנו רואים? שרבי יוחנן סובר, אין ברירה. אז רבי יוחנן גם קשה, רבי יוחנן. שואל את הגמרא, ורבי יוחנן נס לברירה, איפה אנחנו רואים? אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אחים שחלקו לקוחות הן, ולכן ומחזירים זה לזה ביובל. אז מה יוצא פה? שרבי יוחנן גם סותר אחד את השני. אתה...
זה יכול להיות, אבל זה לא הגיוני.
מה?
זה לא נגמר אף פעם.
למה? בסדר, מה זה סוג? אתם יכולים
לדעתי.
רגע, רבי דוד דקה.
כי גם להם יש יורשים, וליורשים שלהם גם יש יורשים, וכל יובל
מחכים. בסדר, אבל מדברים פה טכני מדי רוחני. אם אני אומר לקוחות, אם אני אומר לקוחות, אז בעיקרון היה אמור לחזור. אם הם מסכימים, אז הם משאירים. באמת, היום אני אוהב לא, אתה מבנת, היום אני אוהב לא נוראים.
אין אירוע, זה מפייחד.
אבל בדיוק אם יהיה אירוע, אכלת אותו, אם אין אירוע, בעיקרון לא אמור להיות בעיות. זה מדין, זה מדין, אם יש אירוע, כמו זה, זה יכול להיות שזה המילים היפה. אז על כל פנים, אז אנחנו פה מסובכים לגמרי, לא לגמרי כל כך. אנחנו הגענו למסקנה מאוד יפה, ואז אתה מגיע ברגע האחרון, אתה מפריך לי את רבי יוחנן בעצמו, שהוא המקור. אתה סידרת לי כבר את רבי יהודה, שלא יהיה קושייה, אבל את המקור רבי יוחנן בעצמו, אותו עצמו שנשאר לו מאוד יפה תירוץ דוד, אנחנו נשארים פה עם סתירה, שמה רבי יוחנן לרבי יוחנן. לכן מגיעה הגמרא, וזה המסקנה של הגמרא. ממש הגמלה לעולם תגרוס במשנה שהצנועים היו אומרים, לא כל המתלקט, כל הנלקט, ותמשיך כמו שהסברנו באה ומינה, כשהוא הסביר שבפועל, כל הנלקט, היו
אומרים את זה
בלילה. זה סותר את רבי
יוחנן.
איי, עכשיו, הרגע שאתה אומר כל הנלקט, זאת אומרת שבן אדם יכול ללכת לבדוד ולהפקיר, והוא הדין להקדיש גם אחרי שזה יצא מרשותך. אתה יכול. עכשיו, ולפי זה, אל תהפוך את רבי דוסה לרבי יהודה. תגיד שרבי דוסה הולך בדיוק באותו דעה גם כן, שהיית יכול ללכת לעמוד בערב, כשזה כבר לא אצלך, ולהגיד שכל מה שאני המלקטו זה היה הפקיר. וגם כן באותו דעה, זה אל תהפוך. יש לנו פה קושייה, רבי יוחנן פוסק כמו סתם משנה. ומה ראית בסתם משנה? שהצנועים סוברים שיכול. ומה רבי יוחנן אומר? רבי יוחנן התחלנו את השיעור עם הגופה שלמדו אתמול רבי יוחנן, שבן אדם לא יכול להקדיש דבר שלא ברשותו. אומרת הגמרא, רבי יוחנן מצא סתם משנה אחר, שבסתם משנה אחר אנחנו רואים שבן אדם לא יכול ללכת להקדיש ולחלל דבר שלו, שלו, זה תמיד אותו דבר לא משנה. ואז רבי יוחנן העדיף לפסוק כסתם משנה השני, ולא כמו סתם משנה של הצנועי, ולא כמו רבי דוסה, וכבר הגמרא תגיד גם למה. כי היה לו הוכחה מהפסוק של איש כי יקדיש את ביתו קודש, שמה כמובן איש יקדיש את ביתו קודש? שבן אדם מקדיש דבר שביתו, שהבית שלך, לא דבר איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אז כמו שביתו זה ברשותך, אז למה אתה יכול להקדיש כל דבר ששלך? כמו הבית, שהבית אף פעם לא יכול לתת ברשות, אף אחד לא יכול לגנוב לך בית. אז גם רבי יוחנן הבין שבשביל להקדיש משהו צריך להיות כמו הבית, רק דבר שברשותך. אז לכן הוא עדיף ללכת כמו סתם משנה השני, ולא כמו סתם משנה הצנועין. אבל באמת מה הצנועין סברו? שבן אדם כן יכול לחלל דבר שכבר יצא מרשותו, וגם רבי דוסה סבר ככה, ואל תשנה את רבי דוסה ורבי יהודה. אל תקשה לי שרבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה ועד הצנועין זה סתם משנה, או כמו רשב"ג והלכה כרשב"ג, כי הוא מצא סתם משנה אחרת, על המסקנה. אלא לעולם כל הנלקט תגיד בצנועין, וגם רבי דוסה אומר כמוהם, ורבי יוחנן שהוא, אפילו שהוא פוסק כסתם משנה, אז איך הוא סובר שאין אדם מקדיש דבר שלא ברשותו? כי הוא סתם הכי נעשכח, הוא מצא סתם משנה אחרת. איפה ראינו סתם משנה אחרת? במשנה שאנחנו למדנו שבוע שעבר ואתמול דיברנו על זה. נא, למדנו במשנה שלנו, אין הגונב אחר הגנב, גנב, שגנב כבר מוצר מגנב, רובן גנב מהבעל הבית את המוצר הזה, הגיע שמעון, גנב מרובן את מה שהוא גנב מהבעל הבית. שמעון גנב שני, אז כתוב ששמעון הזה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. עכשיו, שואלת הגמרא, למה באמת הוא פטור מתשלומי הכפל, והמי? ביש למה לגנב הראשון לא משלם? לגנב, לרובן, שמעון לא צריך לשלם כפל, למה? כי בתורה כתוב, וגונב מבית האיש, אז יש כפל. והוא לא גנב מהבעל הבית, הוא גנב מרובן. אז לכן, מי שלמה לגנב ראשון לא משלם? וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב. אלא לבעלים, לאורגינל הבעלים, שמעון הגנב, שישלם כפל לבעלים האורגינליים. אלא לבעלים נשלם, למה? כי הוא גנב חפץ ששייך להם. אלא נפשמה מנה, אם אי אפשר ללמוד מפה שמה, שזה לגנב הראשון, הגנב השני לא משלם כפל, לפי שלא שלו. כי זה לא שלו באמת, זה של הבעלים הראשון. וזה לבעלים הוא לא משלם כפל, אתה יודע למה? כי החפץ שהוא גנב לא היה ברשותו. וזה לפי שלא ברשותו. אז מה אנחנו רואים פה? למרות שכתוב וגונב מבית האיש, שרק מתי שהוא גונב מבית האיש צריך לשלם כפל, מתי? זה דווקא כשזה נמצא בבית האיש. אבל אם אתה גונב דבר שלו והוא נמצא בבית אחר, אז זה לא נקרא... אז זה לא נקרא כאילו בית האיש, זה כבר לא שאלה, זה כבר כאילו לא ברשותו, אז פה, אין, פה התורה לא מחייבת לך כפל, למרות שזה שלו. אז מפה, מעשתה משנה הזה, רבי יוחנן עומד, שהוא הדין אם אתה הולך להקדיש משהו שעכשיו כרגע לא נמצא אצלך, מישהו גנב לך את המוצר, או שבן אדם לחלל והכל, אתה לא יכול ללכת להקדיש ולחלל דבר למרות שהוא שלך, אם זה לא ברשותך, אתה לא יכול, הוא למד את זה בדיוק מזה, שהגנב השני לא צריך לבעלים הראשונים לשלם כפל, כי זה לא ברשותם, אפילו שזה עדיין שלהם עוד לא התיישו, וכולו וכולו, אז זה הראיה, שזה הסתם משנה שרבי יוחנן מצא. אז בקיצור, יש לנו פה שתי סתם משנה. סתם משנה מסכת מעשר שני, שם אנחנו רואים שפוסקים, שבן אדם כן יכול לחלל דבר שלו שלו, דבר שלו ברשותו, והוא עדין נגדי שם. פה יש לנו סתם משנה בין הגונב אחר הגנב שלומדים מפה, שבן אדם לא יכול לקדש ולחלל דבר שלו ברשותו. אז אנחנו אומרים שרבי יוחנן פסק כסתם משנה הזה. ולכן הוא אומר, בן אדם שגנב ממך מוצר, שתיהם לא יכולים להקדיש, לא הגנב ולא הבעל הבית. הגנב, כי אתה עוד לא התייאשת, אז זה לא שלך, כי הבעל הבית לא התייאש, אז זה לא שלו. וגם הבעל הבית האורגינל לא יכול, כי זה לא נמצא אצלו בבית. למה אתה פוסק כסתם משנה של פה? תפסוק כסתם משנה של הצנועים. רבי יוחנן אומר לך כסתם משנה, מי החליט לך? שואל את הגמרא, מה יחזית דאזיל בשר האיסתמה להביא תקיעה איסתמה דצנועים? תרץ את הגמרא, כי פה היה לו הוכחה מהפסוק שיותר מסתבר לפסוק כמו סתם משנה אצלנו, בגונב אחר הגנב. משום ישראל אלא יקרא, שיש פסוק שכתוב אצלנו, כתוב בתורה, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אז התורה מקדישה בפרשייה של הקדיש כי יקדיש את ביתו. אז לומדים מפה ככה, מה ביתו ברשותו, אז הבית תמיד ברשותך, וזה כתוב בתורה כי יקדיש, ופה אנחנו לומדים, אף כל דבר שאתה מקדיש, צריך שיהיה ברשותו כמו בית. אז בקיצור, אחר עכשיו הולך להיות משהו מאוד קליל, דבר קצר, על מה שאמרנו, דבר צדדי שצנועים ורבי דוס אמרו דבר אחד, לפני שאנחנו נלמד, לסכם את מה שנשאר פה מאוד יפה. רבי יוחנן אמרנו שבן אדם לא יכול ללכת להקדיש דבר שלא ברשותך, אפילו שזה עדיין שלך, כי עוד לא התייאשת. יש לנו פה את הקושייה של סתם משנה, שרבי יוחנן תמיד אומר לך כי סתם משנה, ובצנועים אנחנו רואים מפורש, סתם משנה שמה שכן אפשר לחלל, והוא עדין להקדיש דבר שלא ברשותך כרגע. אמרנו באמת זה סתם משנה, אנחנו לא שוללים את זה, אבל הוא מצא סתם משנה אחרת במשנה אצלנו, שאין הגונב אחר הגנב, שהגנב השני לא משלם כפל הבעלים, ופה מדובר שהבעלים עוד לא התיישרו, לכאורה למה הוא הבעלים, בגונב מבית האיש לא. כרגע שזה לא נמצא אצלו, הוא לא גנב את זה ממנו, אז זה לא נקרא וגונב מבית האיש. אז מפה הוא למד על הלכה כסתם משנה הזה, שכל דבר שלא נמצא אצלך, אין לך בעלות על זה. בעלות מבחינה כספית כן, אבל לא בעלות שאתה יכול ללכת להקדיש, ולא בעלות שאתה יכול ללכת לגבות כפל. אז זה ההוכחה, וככה רבי יוחנן פסק. סיימנו פה את הפאזל הזה, ועכשיו אנחנו רק חוזרים למה שאמרנו צדדי, ואנחנו נשארנו ככה. במסקנה נשארנו שאנחנו לא מהפכים. אמרנו שרבי יוחנן אומר במקום אחר שהצנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד. הצנועים זה בנושא מעשר שני, לא להכשיל את הגנבים. אז הם היו אומרים ככה, כל הנלקט אמרנו. ורבי דוסה זה בנושא, שהיית פה שהסברנו את הלקט, לקט, אם יש כבר, אם שלוש שיבולים נופלים, אז זה כבר של הבעל הבית לא לקט עניים. אחד, שתיים, זה שייך לעניים. אם שלוש שיבולים נופלים, זה כבר לא לקט. עכשיו, עניים לא תמיד ידעו את ההלכות, אז לפעמים שהיה נופל שלוש, הם היו לוקחים את זה. אז היו נכשלים פה בגזל, היו נכשלים במעשרות, כי אם זה שלוש, אז זה חייב במעשרות, זה לא מתנות עניים. אז רבי דוסה אומר מה היו עושים? רבי דוסה אומר, כל ערב, לפני שהבעל הבית הולך לישון, שכל מה שלקטו פה, אני מפקיר. עכשיו, מתי הוא יפקיר את זה? זה כבר לא אצלו. וכבר אנחנו רואים שרבי דוסה גם סובר באותו בסיס, שאתה יכול להפקיר דבר שלא ברשותך. רבי יהודה אומר לו, בבוקר, שאתה קמת, שאף אחד עוד לא נכנס אצלך, עד אתה צריך להפקיר. כאילו, אתה מוכל להם בצורה שהפקיר, אני אומר שלא, שילכו לישון רגועי צדיק, בעלים צדיקים. אז אומרת הגמרא, למדנו ששתיהם הולכים באותו דין. אמר אביי, אי לאו דאמר רבי יוחנן, צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, אבא אמין הייתי חושב שצנועים יסלעו דרבי דוסה, אבל ברבי דוסה נסלע דצנועים. אז הגמרא מסבירה מה שאומרת פה. צנועים יסלעו דרבי דוסה, כאילו אם הוא לא היה אומר את זה, לא הייתי לומד את זה אחד ועוד אחד, למה? כי אפשר לחלק. אז צנועים בטוח שהם סורים דרבי דוסה, למה? ומה בגנב? מגיעים הצנועים צדיקים, מדובר פה בגנב גנב. עבדו רבנן תקנת, הגיעו הצנועים האלו ועשו תקנה שהגנב הזה שהולך לישון, הולך לקבל את הדין שלו, שלפחות רק יקבל דין רק על הגניבה, ולא על הדברים. אני לא אומר על יתהו לרשע וימות. הם פיחדו עליו שאפילו שהוא בן אדם רשע, הלכו לעשות תקנה, אז כל שכן בעניים צדיקים מסכנים, שהם סך הכל לא למדו, הם לא יודעים את ההלכה שבשלוש, זה כבר לא שלהם, אז בטוח שם אני עושה את התקנה. אז לכן אני אומר ככה, בלי זה הייתי אומר, זה ברור שהצנועים סוברים את רבי דוסה. אז עניים צריך עליהם אמר, אבל רבי דוסה, אם רבי יוחנן לא אומר את זה, רבי דוסה לסלד יצנועי, למה? כי יכול להיות, איפה רבי דוסה אמר את התקנה שאני יכול ללכת להפקיר אחרי שכבר ליקטו עניים? דווקא בעניים, אני מרחם עליהם מסכנים. אני לא רוצה להכשיל אותם בגזל, לא רוצה להכשיל אותם. אז אמר רבי דוסה, סוף היום לפי שאתה הולך לישון להתעוטה ערב, תגיד שמה שליקטו הכל הפקר. אבל ללכת לגנב להגיד דבר כזה, למפריע, מה פתאום? אני מודה לרבנן תקנת, אבל גנב לא עבדי לרבנן תקנת. אז מגיע הבאי, מחדד את זה, ואז רגיע רבי יוחנן, לא, שתיהם אותו דין, ואני לא מחלק בין עניים לגנבים. זה אמר הבאי. עכשיו מגיע רב אומר את זה ברעיון אחר. אמר רבה, אם לאו דאמר רבי יוחנן צנועים ורבי דוסה אמרו דבר אחד, אז הוא אומר את זה, תראה איך הוא אומר. אבא מינה, הייתי אומר שמן תנה, מי זה התנה שאומר את הדין בצנועים, שאפשר לבדוק דבר שלא ברשותו? אז הייתי חושב שמי זה? רבי מאירי. ולמה? אז נסביר רבה. לאו אמר רבי מאיר, יש מחלוקת, מעשר שני, אז התורה אמרה שאתה יכול ללכת לאכול את זה כל אחד, לאכול את זה בירושלים, כמובן, אבל אתה יכול לאכול את זה. אבל אם זה נחשב ממון שלך, ממון אדיוט או ממון גבוה, מה נפקמין? הנפקמין, שאם אין אדם רוצה ללכת לקדש אישה עם זה, הוא הוריד פירות מעשר שני. עכשיו הוא מצא, הוא מגיע לירושלים, מוצא בחורה, חבל לך הזמן, הוא רוצה לקדש אותה, הוא יכול לקדש. אז אם אני אומר שמעשר שני, התורה זיקתה את זה לך, זאת אומרת, ממון, אם אתה אומר שמעשר שני, התורה אמרה שזה שלנו הופך להיות, אתה יכול לקדש אישה, זה כמו הכסף שיש לך בבנק. אבל אם אני אומר לו, מעשר שני ממון גבוה, התורה זיקתה לך שאתה יכול לאכול את זה בקדושה בירושלים, וזה עדיין ממון גבוה. אתה לא יכול לקדש אישה עם זה, יש עוד דווקא מינות. אז כתוב שם שרבי מאיר, לאו אמר רבי מאיר מעשר ממון גבוה הוא, ואפיל לאחי בכל זאת הוא אומר שלעניין בדיעה, שאתה יוכל לבדות ולחלל עוק מרחמנה ברשותי, שהתורה העמידה את המעשר ברשותך של הפודם, שאתה יכול לבדות את זה. למה? לכסיף כתוב בתורה, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, אז כתוב חמישיתו יוסף עליו. אז קרי רחמנה שהתורה קרה למעשר שני, מתי אתה צריך להוסיף חומש? רק אם אתה הולך ואתה פודה מעשר שלך. אם אני הולך ופודה את המעשר שלי, לא שלי, מעשר של חבר שלי, אז יצאתי בזול. אני רק צריך רק לבדות בלי להוסיף שום חומש. כשאני הולך ופודה את המעשר שלי, כתוב בתורה שאני צריך לעשות חומש, כמו שכתוב, איש כי יגול איש ממעשרו חמישיתו יוסיף עליו. אז אנחנו רואים שבמעשר שני, כשאני הולך לבדות את שלי, התורה קרה מעשרו שזה שלי. אז מה אנחנו רואים? שאפילו שמעשר שני ממון גבוה, אומר רבי מאיר, לעניין פדיעת מעשר, התורה עשתה את זה ממני, כרך מנה מעשרו ומוסיף חומש. עכשיו, אותו דבר, כרם רווי נמי. גמר, קודש קודש ממעשר. כרם רווי, כתוב שם גם כן קודש אלולים להשם, אז אני לומד קודש קודש ממעשר. כתיב אחר בכרם רווי כתוב בתורה, בשנה הרביעית תהיה כל פריו כתוב קודש אלולים. הכתיב גבי מעשר שני וכל מעשר, הכתיב גבי מעשר וכל מעשר הארץ מזה הארץ מפרי עץ להשם הוא קודש. אז עושים קודש קודש. מה קודש נכסיב גבי מעשר? אומר רבי מאיר, אף על גב דממון גבוה הוא, אם כל זה לעניין בדיעה, אנחנו רואים שהתורה עוק מרחמנה ברשותי, שזה ברשותו והוא צריך להוסיף חומש. גם כרם רווי אפאי, קודש נמי, נכסיב גבי כרם רווי, אף על גב דממון ממון נידי הוא, לעניין החולי עוק מרחמנה ברשותי, דאקי איסה ברשותי, נמי עליו דידי הוא, כי הרי כשהוא ברשותו, זה גם כלא שלו, ואם כל זה והמצא מחיל, אם משמחי מצא מחיל, בכל זאת הוא פודה, אז לכן סברו הצנועים, שעד כדי כך שאתה יכול ללכת לבדות גם כשלא ברשותו. זה המסר פה, כרם רווי. הברייתא של הצנועים הולך על כרם רווי. אז מה אנחנו רואים, אומר כרם רווי? דקי איסה, ועוד פעם, אני חוזר, דקי איסה ברשותי, כשזה כן ברשותו, אז זה גם כן לא שני, אומר רבי מאיר. למה? כי מעשר שני וכרם רווי זה אותו דבר, שתיהם זה ממון גבוה. ועם כל זה, התורה נתנה לך רשות, שאתה הולך ואתה פודה את זה, זה כאילו נמצא אצלך. ושההלכה שאתה צריך להוסיף חומש. אז אותו דבר אנחנו אומרים, אז הצנועים האלו סברו, שאתה גם כן יכול ללכת לבדות את את הכרם רווי שגנבים גנבו לך, אפילו שזה לא ברשותך, כי גם שלא גנבו, שזה עדיין אצלך, זה גם לא שלך. אז כאן, זה הכוונה. דאקי איסה ברשותי נמי עליו דידי ובמצא מאחיל. אז משמע אחי, הצנועים אמרו שאפילו באמת בפועל, באמת זה לא אצלך, אז תמיד זה אותו דבר, ומשמע אחי, מצא מאחיל. אבל גבי לקט, שמה? מה הלקט? העניים כבר אכלו את זה טוב, זה כבר נמצא לא יודע איפה. עכשיו בלילה, בוקר טוב נזכרת, אחרי שזה כבר לא ברשותך, אז אתה בא לך פתאום ללכת להפקיר דבר שלא אצלך. הייתי אומר, אבל גבי לקט, כיוון זה ממון עדידי, זה ממון שלך, זה לא ממון גבוה, אז כי איסה ברשותי הוא דמצא מאפקר לי, כי לאיסה ברשותי לא מצא מאפקר לי. אז אומר רבה, אם רבי יוחנן לא היה אומר לי שצנועים לרבי דוס אמרו דבר אחד, הייתי מחלק חילוק גדול, כי המעשר שני הייתי מבסס הכל לפי שיטת רבי מאיר, את הברייתא לפי רבי מאיר, לפי רבי מאיר זה לא דבר מסתדר, שיש פה את השיטת הצנועים, כי תמיד זה לא ברשותי. התורה נותנת לי רשות ברשותי, אז אם זה באמת לקחו את זה, אז אותו דבר כבר. אבל שמה, שזה תמיד שלי, הם, גם, הם העניים לא ידעו את ההלכות ולקחו את זה, אז הייתי חושב שפה לא איזה. מגיע רב אמר, מגיע רב אמר לא. צנועים ברבי דוס אמרו דבר אחד, שגם בעניים, שזה באמת הכסף שלך, אם כל זה הם סוברים כן, בן אדם יכול ללכת להפקיר דבר שכבר לא מרכב ברשותו. זה שיטת רבי דוס. כן? ואני לא מחלק כשאני אומר שזה ממון גבוה וזה ממון שלי, אז אני לא עושה את החילוק, ופה את הקטע האחרון של רבינה. אמר רבינה הולך ואומר ככה, אמר רבינה, אי לאו דאמר רבי יוחנן צנועין ורבי דוס אמרו דבר אחד, אבא אמינא הייתי אומר, שמן תנא צנועין, זה הולך הכי פשוט, שמי זה התנא שבמשנה מעשר שני, צנועין, שהוא סובר שאפשר לבדוק דבר שלא ברשותו, זה רבי דוסאי. זה אותו רבי דוסה שאומר גבי לקט, שבן אדם לעיתותי ערב יכול ללכת להפקיר מה שעניים כבר לקחו, ולקחו בטעות אפילו של השלוש יבולים. אז אותו צנועין שאומרים את זה, זה בדיוק שיטת רבי דוסה, כי איך עד לא תקשה סתם משנה לרבי יוחנן? שלא תקשה לי שההלכה כסתם משנה, שרבי יוחנן תמיד צובר שההלכה כסתם משנה, ובכל דעת הוא פסק שבן אדם לא יכול להקדיש דבר שלא ברשותו. אז לפי זה, הרגע שאנחנו נעמיד שזה הולך כמו רבי דוסה, אז התיישב המשנה, כי אז זה לא יהיה סתם משנה, זה הולך כמו רבי דוסה, אז לא יהיה לנו את הקושיה לרבי יוחנן, אפילו שזה נשנתה בסנם לא אמר. זאת אומרת, מה הרעיון רבי אלירן? שרבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, בדרך כלל סתם משנה זה אם לא כתוב שם, אבל אם הסתם משנה אתה יודע מפורש מי זה בדעת יחיד, אז לא יהיה הלכה כמו. אז אם רבי יוחנן לא היה אומר שזה אותו דעה, הייתי אומר לא רק שזה אותו דעה, התנה של הצנועין זה שיטת רבי דוסה. עכשיו מגיע ואומר לא, יש רבי דוסה ויש את התנה של צנועי והם הולכים באותו שיטה, ואז עלינו את הקושייה ואז תרצנו, יהיה לנו ערב טוב מבורך. מה שרציתי להגיד איזה בורות למוסר לכבוד אלירן ולכבוד כולם, אמרנו פה מה אנחנו אפשר להוציא את המוסר מהשיעור היום, קטע ממש של דקה. אפשר להוציא מה שהקטע של הצנועי, מה אנחנו רואים פה? אהבת ישראל שיש לאנשים. מגיע אחד לגנוב אצלך, אז מגיעים הצנועים, התנאים אומרים לעשות להם פתרונות שלא יקשנו, רואים פה את אהבת ישראל, אז אומרים בשם רבי פנחס מקוריץ, אומרים את זה נראה לי, שהוא אומר 13 שנה עבדתי על אהבת ישראל. עבדתי, והגעתי לאהוב את אהבת ישראל, אבל אומרת רבי זושה, אני אוהב יותר מכולם אבל, כך הוא אמר, רבי זושה, אני אוהב יותר מכולם, והגיע והוא מסיים ככה, אבל מה תדעו לכם, הוא אומר, אחרי 13 שנה עבדתי על אהבת ישראל, ואני מגיע לדרגה שיש פה אחד שאני אוהב יותר מכולם, אבל תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא, אוהב יהודי, אפילו הכי 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 פחות, אתה יודע איזה אהבה אוהב אותו הרבה יותר מכל הגויים, מכל העמים הכי הכי טובים, איזה אהבה לקדוש ברוך הוא, אוהב לכל יהודי, אפילו שהמפעמים רפעמים פושע, האהבה של הקדוש ברוך הוא יש לכל יהודי. ככה אני לא זוכר את הביטוי, ככה הוא אמר את הביטוי. רואים מפה את ההתחשבות של התנאים, הצנועים, איזה... מי שהיה את המיר על הגנף שלך, היה לי תאו לרשע, לא, מגיעים הצנועים, מתחשבים, זה מאוד מחזק, כל יהודי יש בו טוב, ניצוצות. זהו בתשובה ויהיה להם לגמרי טוב. יהיה לנו בשורות טובות.